השיעור לכ"ה ניסן בשנה פשוטה. השיעור הוא בפרק מ"ב, מתחיל בדף נ"ט עמוד ב' במילים וכוח זה ומידה זו. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף ס' עמוד א', במילים ואוזן שומעת חולי. וכוח זה, הכוח שלנו לתקוע את המחשבה בעניין, אדם גשמי לא מסוגל לתקוע את מחשבתו במשהו אלוקי. אין דבר כזה. באוכל הוא יכול, כי האוכל הוא גשמי, וגם האדם הוא גשמי. $100,000 הוא גשמי, והאדם הוא גשמי. בזה הוא יכול לתקוע את מחשבתו.
הוא גם רוחני.
אפשר לעשות אותו.
לא, הוא יכול להיות כזה רחוב שהוא רוחני.
כן. אז זה לא רוחני, זה דמיוני.
באין סוף.
זה דמיון. רוחני זה משהו
מוחשי.
אבל כשמדובר על אלוקות, איך אפשר שאדם, אדמו"ר זקן אומר כאן מילים, מה, בכלל זה מציאותי? מציאותי בכלל שאדם יוכל לתקוע את מחשבתו בעניין אלוקי? לכאורה זה לא שייך, כי אדם גשמי מונח בעניינים גשמיים, איך הוא בכלל יגיע לאלוקות? אומר אדמו"ר זקן שוב מפתח הפרק, וכוח זה ומידה זו לקשר דעתו בהשם, יש בכל נפש בבית ישראל. כל יהודי יכול להגיע לזה. איך הוא יגיע לזה? ביניקתה מנשמת משה רבינו עליו השלום. מכיוון שיש את משה רבינו, שהוא הרואה נאמן, ראיה מאמנה. משה רבינו שבדור, שזה ראיה מאמנה. הוא נותן לכל אחד את הכוחות. כן רוצה, לא רוצה, אתה נשמה.
לא רצונית.
הרצונית זה אם לגלות את זה. אם לעשות עם זה משהו. אם לעורר, או להשאיר את זה רק לתפילת נעילה ביום כיפור. ברגעים מאוד מאוד רגשיים שאדם פתאום מרגיש, או, אני מרגיש את האלוקות. גם אז זה בא ממשה רבינו. אבל אז אתה הורדת את כל הקליפות המסתירים, אז התגלה הקשר הקיים. אתה רוצה לגלות את זה סתם באיזה יום רביעי פשוט באמצע השנה, בלי שום הכנות, תעבוד על זה, תפעל את זה. את היכולת יש לך כל הזמן. הערוץ ממשה רבינו זה פתוח. ממך, תלוי עכשיו רע, אם תכוון גם את עצמך, אז תוכל לראות שאתה מקבל כרגע כוחות ממשה רבינו. איך מתחברים אליו? על ידי שהוא אמר קודם שלומדים את העניין, ומתעמקים בעניין, וזה, ואתה מתעמק הרי בציור האמיתי, לא בקווים. אתה מתעמק ישר בציור האמיתי, בדברי משה רבינו שהכניס בהם אלוקות, אז אתה מתחבר לעניין. רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף. אם זה היה נפש ארטילאית, אז זה בקלות. הנפש אין לה הפרעות, נפש רוצה, נפש מחוברת, היא צריכה רק להסתכל על משה רבינו, וזה פועל את העניין. אבל הנפש נמצאת בגוף, והגוף מפריע על כל צד ושד. אתה תנסה טיפה לעורר והוא ינסה להראות לך 1001 דברים גשמיים אחרים שיפטרו אותך וימשכו אותך ובכלל ישכיחו ממך את העניין האלוקי שבעצם לשמוע התחלת ללמוד. למדת שורה, פתאום אתה נמצא בכלל במקום אחר. כי הגוף יש לו תפקיד אחד, לשים לך מכשולים כל הזמן. לכן צריכה להגיעה רבה. לכן צריך הרבה להתייגע. לא סתם יגיעה רבה, יגיעה רבה ועצומה, כפולה ומכופלת. יש ממש מאמץ פיזי, נפשי, ממושך, שאדם צריך כדי להתחבר לזה. בקלות, שום דבר לא הולך. כי בקלות, הגוף עובד יפה מאוד לכיוונים אחרים. אם אדם רוצה שהנפש תגבר, זה יגיעה רבה ועצומה, כפולה ומכופלת. איזה יגיעה? אז הוא מביא כאן כמה נקודות חשובות על מה לשים את הדגש ביגיעה. האחת, יגיעת בשר. סוג אחד של יגיעה זה פשוט הגוף הזה שכל כך מפריע. הגוף הזה שכל כך מבלבל את המוח, תן לו כמה שפשופים.
ביטושים.
תבטש אותו. קצת תוריד לו את השומן. אם אתה קצת תבטש את הגוף, אז הוא פחות יפריע. והיה לנו על זה, מי שזוכר, פרק למד בתניה, דיברנו בהרחבה על העניין הזה, על המבטשין, נכון? הוא חוזר את זה פה בשתי שורות. יגיעת בשר, לבטש את הגוף, ולהכניעו שלא יחשיך הלור הנפש. הגוף הזה צריך לתת לו מפעם לפעם ביטוש. לא לחכות שהשני יעשה את זה, כי כשהשני עושה את זה, אז זה יותר כואב, כן? כי אנחנו בעצם לא שמים לב, אדמור הזקן אומר באיגרת הקודש, שכאשר מקבלים איזה ביטוש ממישהו אחר, צריך לעצור רגע ולדעת שזה לא מישהו אחר, זה הקדוש ברוך הוא שלח לך כרגע ביטוש. אז אנחנו בדרך כלל מקבלים ביטוש ממישהו אחר, שמים לב לדבר השולי, למה עשית, למה אמרת? הוא שליח מהקדוש ברוך הוא כרגע. אבל לא צריך לחכות שמישהו השני ייתן את הביטוש, אלא אדם צריך לבטש לבד. כמו שכתוב לעיל בשם הזוהר, כמו שלמדנו כבר בהרחבה בפרק למד, דגופה, דלא סליג בי, מאורה דנשמטה, הגוף שאור הנשמה לא חודרת בו, מבטשין לי. מה זה מבטשין לי? מקים בו, כמו הבולט שלא רוצה להיתפס בו האש, כי הוא עבה מדי, אתה צריך לעשות ממנו גפרורים. עושה ממנו גפרורים, אז האש תיתפס. אותו דבר גם כן בגוף, כשהוא גס, ומדי הרבה פינק את עצמו, מדי הרבה היה שקוע בענייני העולם, ואתה מתחיל לדבר אותו עניין אלוקי, הוא לא יודע בכלל על מה אתה מדבר. צריך קצת לקצץ לו את הכנפיים, ולהוריד לו את הגסות שלו. והיינו, איך עושים את זה? על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב. פשוט יבין את העניינים הלא טובים שהוא עשה, ויבין כמה זה ריחק אותו מהאמת, וזה קצת יזעזע אותו, והזעזוע הזה זה הביטוש. וכשאדם מבטש את עצמו, אז יהיה לו קל יותר להרגיש אלוקות. זה יגיעה אחת. זה נקרא יגיעת בשר. זאת אומרת, בלי המפתח הזה של יגיעת בשר, אי אפשר להתקדם. כי האבונות הללו שעליהם הוא מדבר, שמהם צריך לעזור בתשובה, כתוב על האבונות, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. יש מסך מבדיל. אתה מנסה לראות את האור מאחורי החומה, אבל יש חומה, אתה לא רואה, לא יעזור שום דבר. אז קודם כל תוריד את החומה, תוריד את העניינים הללו שמפריעים, שזה הערעורי תשובה, שגורמים ביטוש לגוף, ויאפשר לך להתחבר לאלוקות שיש באותו מאמר, באותו שיחה, באותו עניין שאתה לומד, ורוצה לראות את האלוקות שבדברים, תוריד את הגוף הזה שמפריע. והשנית, אדם הצליח כבר להוריד את ה... קצת. הצליח הכל, קצת, ביטוש. קצת הוריד, אז דרך איזה חרך שהוא עשה בחומה, הבצורה הזו, תתחיל לחדור אור. אוקיי, חודר כבר אור, אתה מתחיל כבר טיפה להרגיש משהו, אבל עוד שנייה זה יברח לך. מה אתה צריך לעשות? והשנית היא יגיעת הנפש. היגיעה השנייה זה כבר יגיעה נפשית. מהי היגיעה הנפשית? שלא תכבד עליה העבודה ליגע מחשבתה, להעמיק ולהתבונן בגדולת השם שעה גדולה רצופה. לא מספיק שאתה לרגע אחד תופס הבזק של איזה עניין, קראתי, מצוין, יפה, ממשיך הלאה. תתייגע לחשוב על זה שעה גדולה רצופה. זה לא חייב להיות שעה גדולה רצופה של שעה של 60 דקות. אולי לפעמים צריך שעה של 200 דקות. אולי לפעמים צריך שעה של 5 דקות. אולי של 2 דקות. תלוי בכל אחד באיזה נפש הוא נמצא. אבל אדם צריך ריכוז בעניין. תתבונן בעניין וקצת תחשוב על זה. לא לעבור על זה ולהמשיך הלאה. תתעכב על העניין ותעמיק בזה, וזה לא קל. ינסה כל אדם ללמוד עניין ולהעמיק בו 20 שניות, הוא כבר ירגיש אי נוחות לרגע ומתי זה נגמר. זה מאוד מאוד קשה, הטבע של האדם הוא רק בדברים שנוגעים לו, בדרך כלל זה בדברים גשמיים וחומריים, מה שנוגע לך, אתה יכול להיות שקוע 10 שעות, ולחלום על זה ולישון על זה ולא תצליח לצאת מזה. למה? כי זה נוגע לך. כשמדבר בדבר אלוקי, אז אתה אחרי כמה שניות כבר מרגיש שזה, אתה עובר למשהו אחר, וזה יגיעה מאוד גדולה להעמיק. זה לא צריך להיות בשביל זה דווקא איש אלוקים, מסופר על הרבה חסידים, אפילו בדורות שלנו, שהיו מסוגלים להגיע, מסופר יש חסיד, קראו לו, שאני נזכר כרגע, רבי צ'מאסמי, חסיד, שהוא נסתלק לפני, אני חושב, כמה, 70 שנה בערך, משהו כזה, אה? כן, בערך, אז. אז הוא רבי צ'מאס מסופר עליו שהוא הגיע יום אחד לבית, היה מאוד עייף, ובעל הבית רצה לתת לו משהו לאכול, אז הוא אומר, לא, הוא לא רוצה לאכול, הוא עייף מאוד, הוא לא ישן הרבה, 2-3 לילות טוב, הוא רוצה לנוח. טוב, אז בא לבית נאמר, הנה החדר, תנוח. אבל לפני שהולכים לנוח, צריך לקרוא קריאת שמע שעל המיטה. אז הוא שם רגל על הכיסא והתחיל להתבונן בקריאת שמע. עכשיו, בעל הבית מגיע בבוקר לחדר, להעיר אותו, הוא רואה שהוא עוד עומד ככה בקריאת שמע. זאת אומרת, הוא היה בריכוז, הוא היה עייף, הוא רצה לנוח, אבל הוא נכנס לריכוז של מחשבה, אז הוא בכלל לא זכר שהוא רוצה לנוח, ולא זכר את הגוף, הוא לא זכר את עצמו. אדם מעולם אחר. אדמו"ר הזקן לא מדבר, כל אחד להגיע עד לרמה הזו. אבל להגיע למצב, או כמו הסיפור שהרבי סיפר על הניגון ענים זמירות, הידוע, הרבי סיפר גם על זה סיפור, אותו יהודי שהיה שקוע במוצאי יום כיפור, בבית כנסת. השמש, אתה כבר לינול, כולם הלכו. אבל אדם אחד נשאר, אז התבונן, כן. בפועל השמש הגיע מאוחר יותר, רואה שעדיין תקוע, עד למחרת בבוקר הוא בכלל שכח שהוא צם כל היום כיפור, והיה שקוע בעניין והיה שקוע. אדמו"ר הזקן כאן רוצה שיהיה לכל אדם, לא לכמה שעות, לפחות דקות זה כבר דקה בדור שלה, דקה. אבל זה יגיעת הנפש, שלא תכבד עליה העבודה ליגע מחשבתה, להעמיק, ולהתבונן בגדולת השם, שעה גדולה רצופה. כי שיעור שעה זו, כמה זמן זה השעה זו?
מה אתה יכול לחשוב שעה?
מה? על הקדוש ברוך הוא.
שעה. אתה יכול לעשות, אתה יכול לתמצת.
זה לא שאלה של יכולתו של האדם?
ודאי.
זאת אומרת, אחד יכול שעה, אחד יכול דקה, אחד
יכול בכלל. אחד לא יכול לפרט.
זה לא שיטה, כי זה לא מתאים לכולם.
לכל אחד מתאים דבר אחד. מה מתאים לכל אחד? לכל אחד מתאים, כך כתוב בשולחן ערוך, הסימן הראשון, לכל אחד מתאים להגיע ליראת שמיים. זה מתאים לכל אחד? מה השם הלוקחה? רק דקה, אני אענה לך, שנייה. לכל אחד מתאים להגיע ליראת שמיים. זה מתאים לכל אחד. כדי להגיע ליראת שמיים, שזה בלב, צריך התבוננות. כמה זמן צריך להתבונן כדי להגיע לזה? כל אחד חייב להגיע ליראת שמיים, כל אחד יכול להגיע לזה, כל אחד צריך. איך תגיע לזה? צריך להתבונן. כמה להתבונן? זה תלוי בכל אחד. אם האדם לא הגיע, אז פירושו שהוא יכול. הוא יגיד, אני לא מסוגל? די שאתה לא מסוגל. יגידו לו, א', עוד הוא צריך לעבור את השלב של הגיעת בשר, יש אולי כמה הפרעות ראשונות. ואחרי שעברת את ההפרעות הראשונות, אז צריך להתרגל. זה עניין של הרגל. פעם ראשונה הוא יצליח להזיק מעמד 20 שניות, ופעם השנייה 22 שניות. ולאט לאט, זה עניין של תרגול.
בתפילה אתה יכול לקבל את זה.
בתפילה, לפני התפילה.
יש לך את ההשראה ויש לך את הכלים לזה.
תפילה זה שעת הכושר, נכון, כתוב בפרק י"ג בתניא. אבל בכל הזדמנות שזה לא יהיה, נראה את הלשון, כי שיעור שעה זו אינה שווה בכל נפש. יש נפש זקה בטבעה. יש נפש זקה, שהיא פשוט זך. הפרוש הוא זך. הוא מתבונן בגדולת השם, ומיד הוא מתעורר. למה? כי הוא מונח בזה כל הזמן. שמיד שמתבוננת בגדולת השם, יגיע אליה העירה ופחד השם. כמו שכתוב בשולחן ערוך, אור החיים, סימן א', התחלה בסעיפים הראשונים, הוא מצטט כאן, כשהתבונן האדם שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש, וכו' זה ציטוט משולחן ערוך, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, אדם שהתבונן בזה, אז מה יקרה? מיד יגיע אליו העירה. ככה כתוב בשולחן ערוך. תתבונן ומיד יגיע. אבל כאן יש דבר מעניין. תראה רגע את חלק א' בשולחן ערוך, למעלה בארון. יש בשולחן ערוך, כידוע, שאדמו"ר הזקן, כשהוא כתב את השולחן ערוך, הוא כתב מהדורה ראשונה של השולחן ערוך. כל השולחן ערוך כתב מהדורה ראשונה. ואחר כך הוא כתב, התחיל עוד הפעם וכתב את הכל במהדורה השנייה. מהדורה השנייה היא יותר מפורטת, יותר מורחבת, ויש עוד כמה, אבל לא זכינו שהמהדורה השנייה יגיע לידינו חוץ מארבעת הסימנים הראשונים. מי שיפתח את שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן נמצא א', ב', ג', ד', אחר כך עוד הפעם א'. כי ארבעת הסימנים הראשונים שמופיעים בהתחלה זה המהדורה השנייה שהוא כתב, וזה הדבר היחיד שהגיע לידינו. יותר מזה לא הגיע לידינו. אבל ארבעת הסימנים הראשונים, מעניין מאוד לראות את ההלכה שכרגע הוא ציטט פה. פה הוא ציטט מהדורה הראשונה. עכשיו אני אצטט לכם משולחן ערוך, אותו דבר. הוא כתב משולחן ערוך, הלשון הוא, שכל אדם שמיד, הנה, בהלכה ב' הוא אומר, שאדם צריך, שישים אדם מליבו, שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, מביא על זה פסוק, מיד יגיע אליו העירה. זה כתוב במדורה הראשונה. במדורה השנייה, הדמור הזקן כבר הוסיף עוד שורה, במדורה השנייה הוא מרחיב יותר, זה כבר מדבר לכל הסוגים של האנשים. מה הוא כתב במדורה השנייה? הוא כתב כך, שישים אדם מליבו שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו העירה והכנעה בפחד השם ובושתו ממנו תמיד. והוא אז מוסיף עוד משפט, ואם לא יגיע אליו מיד, המדורה הראשונה הוא לא מביא אפילו מצב כזה, אין אופציה, המדורה הראשונה מיד, המדורה השנייה אומר, ואם לא יגיע אליו מיד, יעמיק הרבה בעניין זה עד שיגיע אליו. לא הגיע, אתה משיך הלאה. וגם ואם לא יגיע מיד העירת שמיים על די התבוננות, יעמיק הרבה בעניין זה, אז תחשוב על זה עוד קצת ואז יגיע, ואם לא יגיע עוד קצת, אז עוד קצת. אבל אם אחרי עוד קצת ועוד קצת גם לא יגיע, אז אומר יש עוד היצע, אל תשכח עוד דבר חשוב, וגם ישוב בתשובה שלמה על כל עוונותיו, שהם המונים מהגיע אליו העירה. כל זה שיש לו איזה חבילה של עוונות, אז לא יגיע. זהו מעריך במהדורה השנייה. פה בתניה הוא גם מביא בעצם את שניהם. הוא הביא קודם את העניין של הרהורי תשובה על עוונותיו, אחר כך הוא מביא את העניין של להעמיק את דעתו. אז הוא אומר, יש נפש זכה. מה פרוש זכה? אין לה עוונות, היא זכה. אם היא זכה, אז הוא מתבונן והוא מגיע. ויש נפש שפילה בטבעה בתולדתה ממקור חוצבה. יש נפש שפילה, היא נחצבה מדרגות כאלו באלוקות נמוכות יותר. אבל לא יאשים אותו, זה המצב. הוא נפש כזו, ממדרגות תחתונות ליו צפירות העשייה. ולא תוכל למצוא במחשבתה האלוקות. זה לא ילך לה בקלות להתבונן ומיד להרגיש את האלוקות, כי אם בקושי, אם הוא כבר יגיע זה יהיה בקושי, ובחוזקה זה יצטרך הרבה הרבה עבודה והרבה מאמץ, וגם אם הוא לא חטא מעולם, גם אם הוא נולד והיה מההתחלה נקי וזך, לא חטא בכלום, אבל הנפש שלו היא נפש שבאה ממקור נמוך, אז הוא לא יצליח רק בקושי. הוא מוסיף, הוא בפרט אם הוא טמאה בחטאות נעורים. אם הנפש הזו הנמוכה, לא רק שהיא נפש נמוכה, הוא עוד נטמע בחטאים, אז המצב שלו בכלל ירוד. עוד שנייה אנחנו נעשה הדגמה. שהעוונות מבדילים. איך אדם מתבונן בבעיות שלו? צריך הדגמה? בבעיות של כל אחד.
ברור ודאי.
לא, זה לא משהו אחר. אני שואל איך עושים מתבוננות. אז אני קודם כל בוא לא נשאל לך מה מתבוננים, איך מתבוננים, מה פרוש איך הוא מתבונן. הוא מתבונן בזה, למה? זה נוגע לו. כי זה נוגע לו, זה שלו, דבר שנוגע לו הוא צריך לשאול איך זה נוגע לו, צריך לגרום את האכפתיות הזו שיהיה נוגע. איך זה יהיה נוגע? ככל שאדם יוריד את האבונות המפריעים, אז הוא יהיה יותר עדין, הוא יהיה יותר זך, ואז הוא יתחיל ללמוד ויחשוב על העניין. למדנו כאן, למשל, למדנו היום בפרק שהקדוש ברוך הוא אומר שיש ניצות של משה רבינו בכל דור ודור. כן? תתבונן בזה, תחשוב על זה, לא רק, שמעתי משפט, תמשיך הלאה. תחשוב על זה, להתבונן בפרק, ברגע שאדם חושב על זה, מתעוררים לו. שאלות, רגע, אז איך זה פועל? ככל שהוא מתבונן, אז הוא רוצה להרחיב יותר, ואז הוא אוסף עוד מידע, מעמיק בזה עוד יותר.
ומכל מקום, בקושי ובחוזקה, שתתחזק מאוד מחשבתו, בעומק, ויגיעה רבה, ועומק גדול, להעמיק בגדולת השם שעה גדולה, אדם בכל אופן שיתעמת, והתייגע, להתעמק בגדולת השם שעה גדולה, זמן ארוך, בוודאי תגיע אליו על כל פנים העירה תתאה נזכר לאל. בוודאי אם אדם יתאמץ הוא יגיע לעניין הזה של העירת השם. לאיזה עירת השם מדובר? כמו שהוא יגיד בהמשך הפרק, שלכל הפחות עירה כזו שתפעל עליך לקיים תורה ומצוות בפועל ממש. גם אם זה לא יהיה בעירה ברמה רגשית גבוהה, אבל לכל הפחות העירה הזו שתפעל עליך שאני אהיה זהיר במחשבה, דיבור ומעשה בפועל ממש, כפי שהוא ידייק את העניין הזה בהמשך הפרק. פה עצרנו ועכשיו נמשיך הלאה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כמו שהגמרא אומרת, יגעתי ומצאתי טעמים. מה זאת אומרת? המאמר חז"ל יש לו באריכות עוד שני קטעים קודמים למשפט יגעתי ומצאתי. בהתחלה כתוב שאם אדם אומר לא יגעתי ומצאתי, אל תענה. ואם אדם אומר יגעתי ולא מצאתי, אז גם אל תענה. ואז הסיום בא ואומר יגעתי ומצאתי טעמים. שאם אדם מתייגע ומתאמת, אז בוודאי חייב להיות שהוא יגיע וישיג את המטרה. והרבי באחד המקומות מדייק שהלשון הוא לא סתם יגעתי והישגתי, אלא כתוב יגעתי ומצאתי. מה הדיוק במילה מצאתי? דרך כלל כשאדם מוצא מציאה, זה דבר שהוא לא חשב עליו, הוא לא תכנן אותו, ופתאום הוא מצא מציאה. אז תמיד, לא משנה מה תהיה המציאה, תמיד המציאה זה דבר הרבה יותר ולא שגרתי ובכלל לא יחסית לתכנון הקודם שלו. בכלל במציאה. לשום דבר, הוא לא יתאמץ, לא שייך למה שאדם יתאמץ למצוא מציאות, לא שייך. מצאת המציאה, אין שום ערך בין העוצמה של המציאה, גודלה, להשקעה שלך. לא השקעת כלום, ומצאת. אבל דרך זה גם פה, הדיוק הוא, שאם אדם מתייגע ומתאמץ, אז בסופו של דבר מה הוא יקבל? לא יקבל רק יחסית לכמה שהוא השקיע, כי אם הוא יקבל רק יחסית למה שהוא השקיע, אי אפשר לקרוא לזה מציע, זה לא מציע, קיבלת את מה שהשקעת, זה יחסית. על זה אומרים, יגעתי ומצאתי. אם אתה תתאמץ, התוצאה שאליה תגיע היא באין ארוך הרבה יותר מההשקעה, עד כדי שאפשר לקרוא לזה מציע. הכל תלוי ביגיע. זה נאמר, יגעתי ומצאתי טעמי. הוא כדכתיב, כמו שיש פסוק שמדבר ספציפית על עירת שמיים, עד פה הבאנו מאמר חז"ל יגעתי ומצאתי, שזה מאמר חז"ל כללי על כל עניין שבקדושה. יש פסוק שמדבר באופן ממוקד על עניין של עירת שמיים, שמה הפסוק אומר? אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין עירת השם. פסוק שמדבר על עירת השם ואומר, אם אתה תתייחס לעירת שמיים כמטמון, ככסף, שאתה מחפש ומבקש כי אתה יודע שיש לך, אתה יודע בטוח שיש לך בבית, במגירה, סכום כסף שהכנסת בו מעבר, ואתה פשוט כרגע לא רואה את זה, אבל ברור לך שזה קיים, אז אתה מחפש, אבל אתה מחפש לא אולי תמצא משהו, אתה מחפש דבר שקיים, דבר ודאי. ואז אם אתה רואה שאתה לא מוצא, אתה לא מתייאש, אתה ממשיך עוד לחפש ועוד לחפש. כי מה? כמו שיש משל שאדם יודע שהוא הכניס פעם לתוך איזו קופסה ענקית, הוא הכניס שם צ'ק גדול מאוד שהוא קיבל, זרק אותו את הקופסה לעת מצוא. הקופסה מלאה עם עוד 5,000 ניירות שהם לא לעניין, כן לעניין, אבל לא משהו מחפש. והוא נכנס לארגז, התחיל להוציא עוד נייר ועוד נייר ועוד נייר, הוא כבר הוציא מאות ניירות ולא הגיע. ככל שהוא מחפש יותר הוא התייאש יותר, או שהוא אומר אני כבר מתקרב ליד. ככל שהוא מחפש יותר והוא עדיין לא מוצא, הוא לא מפסיק לחפש. למה? כי הוא יודע שהיד קרב. זה אומר הפסוק. עירת שמיים זה דבר שקיים אצל כל יהודי. כל אחד יש בליבו עירת שמיים. הוא נולד עם זה, אם הוא יהודי אז זה קיים אצלו. הוא רק צריך לעורר את זה. אז הוא צריך לבקש את זה כמו כסף, כמו מטמון שהתמין. מטמון זה דבר שמישהו התמין אותו, והוא קיים בוודאות, רק צריך להתאמץ. כמו שאדמו"ר הזקן בעצמו מפרש את הנמשל. פירוש, כדרך שמחפש אדם מטמון, ואוצר הטמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו ביגיעה עצומה, כי הוא יודע שזה קיים שם, בוודאות, אז הוא מחפש את המקום, את הדבר, והוא לא מתייאש מהקושי, כי הוא יודע שהוא לא עובד על ריק. כך צריך לחפור בהגיעה עצומה, כך אדם צריך להתייגע באומץ ובתוקף, בלי להתייאש, לגלות אוצר של יראת שמיים. יש את האוצר הזה של יראת שמיים, שקיים אצל כל יהודי ויהודי. הצפון הוא מוסתר בבינת הלב של כל אדם ישראל. בהמשך הפרק הוא יחזור כמה וכמה פעמים על המינוח הזה, בינת הלב. בינת הלב זה נקרא הנקודה הפנימית של ליבו של יהודי, שקיים בתוכו יראת שמיים, ולכל אחד יש את זה. גם אם הוא לא שומר תורה ומצוות, והוא אומר אני בכלל לא ירא, ושום דבר לא מעניין אותי, יש לו את זה. ואם הוא רק יחליט שהוא רוצה בכל אופן, יום אחד הוא יתעורר, הוא אומר אני רוצה לעורר בליבי יראת שמיים, אני לא הגעתי לזה עדיין. תתאמת ותראה שתגיע לזה, כי זה קיים אצל כל אחד. שהיא בחינה, עכשיו הוא בא ואומר במשפט הבא, יבוא יהודי יגיד, אולי הבינת הלב הזו, האוצר הזה של יראת שמיים, אולי רק בשבת אפשר לעורר את זה, אולי רק בעשרת ימי תשובה, אולי רק בשנים שבית המקדש היה קיים, אולי רק בארץ ישראל, אולי רק בבית כנסת. מי אומר שאפשר לעשות את, לגלות את זה בכל מקום, בכל זמן, בכל תנאי? אומר אדמו"ר הזקן שהיא, הדרגה הזו שקוראים לה בינת הלב, היא בחינה ומדרגה של למעלה מהזמן. העוצמה שלה והוודאות שהיא קיימת, זה לא תלוי בזמן. זה לא היום כן, מחר לא. זה דבר עובדתי, אמיתי, נצחי.
זה
הנקודה הפנימית שאפילו לא, לא, לא בטוח שצריך לעורר כאן את יחידה שבנפש. זה לא שצריך לעורר את המסירות נפש. זה נקודת העירה שהוא יכול לעורר אותה בכוחותיו הגלויים. זה לא, אפילו לא צריך להגיע ביחידה שבנפש. זה אפילו פחות מזה, במאמץ יותר נמוך אפשר לעורר את העירה הזו שקיימת. והיא, קוראים לזה בינת הלב. והיא העירה הטבעית. זה העירה הטבעית שמאיפה יש אותה? למדנו בפרק י' ח' בתניא, שקיבלנו זה בירושה מאבותינו, אברהם יצחק ויעקב. אז לכן כל יהודי יש לו עירה טבעית המסותרת, הנ"ל. הנ"ל שהזכרנו כבר בפרקים הקודמים, את העירה המסותרת והאהבה המסותרת שקיימת על כל אחד. רק נכון שזה קיים אצל כל אחד, אבל זה לא פעיל. יש לו עירה, אבל כשמגיע לפועל ממש בניסיון של מחשבה, דיבור, מעשה, ניסיון של ראייה ושמיעה של דברים האסורים, והוא צריך להתגבר, אז פתאום פה הוא לא תמיד מצליח. אבל אם יש לך עירת שמיים, אתה ירא מהמלך שמביט עליך, אתה צריך תמיד להיות בהתאם. אבל לא תמיד זה עובד. ולכן צריך, זה המאמץ. המאמץ הוא לקחת את העירה המסותרת ושהיא תהיה באופן גלוי. רק שכדי שתבוא לידי מעשה בבחינת עירת חטא, שזה לא יהיה רק עירה טבעית המסותרת, אלא שזה יהיה עירת חטא, שבפועל ממש הוא ירא ולא ייקשל בחטא. להיות צור מרע במעשה, דיבור, מחשבה, כדי שהעירה הזו תהיה פעילה בפועל ממש, שהוא לא יעבור על רצון השם, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, צריך לגלותה ממצפוני בינת הלב, מהדרגה הזו של בינת הלב, ששם היא צפונה ותמונה, את זה צריך לגלות, צריך ללבות אותה, שלמעלה מהזמן, הרי בינת הלב, כמו שאמר בשורות הקודמות, זו דרגה כל כך נצחית, שהיא לא תלויה בזמן, היא תמיד קיימת. זה כמו שאם ניקח אבן, צור חלמיש, אבן אש, אפשר להוציא ממנה ניצוץ, אז גם אם הצור הזה קיים ועמוק ותמון בתוך קרח, במשך שנים מרובות, זה לא ישנה את הטבע ואת האופי של האבן, שעם הקעה ראויה יוצאו ממנה את הניצות, גם אם הוא היה מוסתר במשך שנים. אותו הדבר העניין הזה של בינת הלב, שקיים אצל כל יהודי ויהודי, הנקודה הזו הפנימית, אז העניין הזה צריך רק לפעול ולמצוא את הדרך איך לעורר את העניין הזה. להביאה לבחינת מחשבה ממש שבמוח, שהוא יחשוב על זה, על העניין הזה. זאת אומרת שזה יש לו במודעות יותר גלויה מאשר פוטנציאל תמון בבינת הלב הפנימית, להעמיק במחשבתו משך זמן מה ממש, פשוט לחשוב על זה. דקה, שניים, שלוש, לחשוב על העניין של הבורא המביט ומסתכל על כל אחד וכל רגע ורגע, כמו שהוא אמר בתחילת פרק ממלף, שהנה השם ניצב עליו, הוא בוחן קריות ולב, פשוט להתבונן בעניין הזה משך זמן מה ממש, עד שתצא פעולתה מהכוח אל הפועל ממש. עד שהפעולה הזו של העירה הקיימת בפוטנציאל לא תישאר כדבר פוטנציאלי, אלא היא תצא אל הפועל, אלא שהוא בפועל ממש ישפיע על ההנהגה שלו. דהיינו, מה זה נקרא שזה ישפיע על ההנהגה שלו, במה זה יבוא לידי ביטוי? להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה מפני השם. האדם הזה יהיה לו יראת שמיים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא הצופה, הוא מביט, הוא מאזין, הוא מקשיב, הוא מבין אל כל מעשהו. הוא בוחן כליותיו וליבו. הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע בוחן ומביט, מקשיב לכל פרט, לכל פעימה, לכל עניין, ובזה אדם צריך להתבונן, שברגע זה ממש מתבונן ומסתכל עליי המלך, שומע מה אני מדבר, רואה מה אני עושה, ואתה צריך לעורר את היראת שמיים. כמאמר רבותינו ז"ל, הסתכל בשלושה דברים, כמו שכתוב בפרקי אבות, הסתכל בשלושה דברים, והנה אתה בא לידי עבירה, עין רואה ואוזן שומעת. אז אם כך, מה למדנו כרגע בקטע הזה? שאדם צריך לדעת שהיראת שמיים קיימת אצלו באופן ודאי, הוא רק צריך להתייחס אל זה כמו מטמון, לא להתייאש גם אם הוא לא מצליח לעורר את זה, כמו אדם שמחפש מטמון ודאי, הוא לא מתייאש, הוא יודע שבסופו של דבר זה יגיע, וזה יגיע על ידי שאדם יגיע למצב שהוא יחשוב על זה, יתבונן בזה, כפשוטו במחשבה ממש, במשך זמן, אז ההתבוננות הזו תפעל שזה יעורר אצלו עירה במחשבה דיבור מס. למה? כי יש עין רואה ואוזן שומעת.